וישנה גמרא במסכת שבת, בדף קי"ט, ששם הגמרא מונה לא מעט סיבות לחורבן המקדש, לחורבן ירושלים. אז נקווה שזאת הפעם האחרונה שאנחנו נצטרך לבחור איזושהי סוגיה שם בגמרא. כל שנה אנחנו בוחרים סוגיה אחרת. נקווה שזאת הפעם האחרונה, בעזרת השם. אז היום אנחנו ננסה להבין את דעתו של רבי יצחק, שם בגמרא. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שאושבו קטן וגדול, שנאמר, והיה חעם ככהן, וכתיב בתרי, איבוק תיבוק הארץ. זאת אומרת, הפסוק הזה, או הליקוט, הקיצור של, של שני הפסוקים האלה, מופיע בספר ישעיהו בפרק כ"ד, אצלנו בדף, מקור 2, וכך נאמר שם, הנה השם בוקק הארץ. בוקק, לפי הפירוש הרגיל, הכוונה מריק את הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מרוקן את הארץ מיושביה, מרוקן את הארץ מעם ישראל חס ושלום. ובולקה, בולקה והורסה, ומחריבה, ואיבה פניה, ואיבט את הפנים שלה, והפיץ יושביה. לא רק שאנחנו נגורש מפה והארץ תריק אותנו, אלא גם אנחנו נפוץ על פני כל הגלויות. וכל זה למה? לפי פשט הגמרא, לפי דעת רבי יצחק. והיה חעם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושה בו. זאת אומרת, הפסוק הזה בעצם מבטא איזשהו הבדל, נקרא לו מעמדי. יש הבדל בין עם לבין כהן, עם כל הכבוד. אנחנו אמנם ישראלים, אבל אולי אנחנו לא כהנים. יש הבדל בין עבד לבין אדונו, יש הבדל בין שפחה לגבירתה, בין קונה למוכר, בין לווה למלווה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא הריק אותנו מן הארץ, הפיץ אותנו על פני הגלויות השונות, הרס והחריב את הארץ, אומר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שאושבו קטן וגדול. זאת אומרת, הייתה איזושהי השוואה לא נכונה בין קטנים לגדולים, בין קטן לגדול, שכאן הפסוק שמביא רבי יצחק, והיה חעם ככהן. השווינו את עצמנו, העם, עם הארץ, השווה את עצמו לכהנים. ולכן המסקנה, הוא כתיב בתרי, פסוק הבא, איבוק תיבוק הארץ. כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא מריק את הארץ מאיתנו, יש שרצו לרמוז איבוק תיבוק פעמיים, בית ראשון, בית שני, ואיבוז תיבוז, מלשון ביזה ובזיזה, הארץ הזאת תיבזז פעמיים, כי השם דיבר את הדבר הזה. כן, דברי רבי יצחק נראים קצת תמוהים, וכי בגלל שהושבו גדול וקטן, בגלל זה חרבה ירושלים. אז אנחנו ננסה טיפה להבין מה ההגדרות של גדול וקטן, מעבר להבדל המעמדי בין עם ישראל לכהנים, וכנראה שהעניין הזה עוד צריך תשובה ועוד צריך פתרון יותר עמוק, כי כנראה אם עדיין לא נבנה המקדש, אז הסיבה עדיין קיימת. אז הגמרא במקום אחר, במסכת שבת, אנחנו הולכים קצת לככה, לטייל בכמה מקומות, ששם גם הגמרא וגם יש לנו כאן שלוש פסקאות מהרב קוק, שהוא מגדיר את ההגדרות של גדול וקטן. כנראה שאלה הגדרות מאוד עקרוניות. אולי כלפני כן הקדמה קלה. אם הייתי שואל ילד, תגיד, מה זה גדול, מה זה קטן? אז הוא היה אומר, ההבדל בין גדול לקטן, זה הנפח שהוא תופס. לא משנה אם זה משקל, אם זה נפח, אם זה אורך, אם זה גובה וכו'. זאת אומרת, דבר שהוא תופס נפח, מבחינת הממדים השונים שלו, הילד יקרא לו גדול. דבר שלא תופס נפח, או תופס נפח מועט, הילד יקרא לו קטן. אם הייתי שואל למשל אדם בוגר, אני מקווה שהתשובה היא לא נכונה מה שעכשיו הולך להציע, איך הוא יבדיל בין גדול לקטן? אז יכול להיות שהוא היה אומר, מה שהוא עולה יקר, הוא דבר גדול. ומה שהוא עולה פחות יקר, עולה בזול, אז הוא דבר קטן. או למשל, אולי תשובה שלישית אפשרי. דבר גדול זה דבר שאני יכול להשתמש בו, ואני זקוק לו, ואני צריך אותו. דבר קטן זה דבר שיתקע אצלי במגירה, ואני לא אתייחס אליו. אז יש כל מיני הגדרות לגדול וקטן. הזכרנו כרגע שלוש הגדרות בסיסיות. או שזה עניין כמותי של גדלים שונים, או שזה עניין של שווי כלכלי, או זה עניין של צורך שימושי. אבל ודאי שאלה לא ההגדרות הנכונות של התורה. אז אומרת הגמרא במסכת שבת, בסוגיה החשובה של אותם התינוקות שדרשו את האותיות, את אותיות הקודש א' ב', אמרו לרבנן לרבי יהושע בן לוי, אמרו חכמים לרבי יהושע בן לוי, אתו דרדקה, העידנה לבית מדרשה. באו היום התינוקות לבית המדרש, ואמרו מילה, ואמרו דברים, דאפילו בימי יהושע בן נון לא התמרכבת היום. ואמרו דברים שאפילו בימיו של יהושע בן נון לא אמרו כמותם. אז הרב כאן בעיניי מנסה להבין, למה התינוקות האלה אמרו דברים שבדור של יהושע בן נון לא אמרו כמותם? מה יש בדור של יהושע בן נון דווקא? למה בדורו של יהושע בן נון? למה לא כתוב למשל בדורו של משה רבנו? זה לא כתוב. אומר הרב, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לעניין, ההופעות הרוחניות. הרי אנחנו מאמינים שיש הופעה אלוהית בכל דבר. יש מקור אלוקי לכל מציאות. המקור האלוקי הוא בעצם המציאות של כל יש, גם של החורבן. אלא שיש מדרגות בהופעות הרוחניות. ההופעות הרוחניות ישנן שאין במידות שונות, מעין גדולות ומעין קטנות. אפילו אנחנו יכולים להסביר לעצמנו ברמה הפשוטה, למשל, אדם שהתכוון בתפילה או לא התכוון בתפילה, אז הוא יכול להגדיר לעצמו, אומר, היום הייתה לי תפילה גדולה, אתמול הייתה לי תפילה קטנה. או אדם לומד משהו, אז אם הוא הבין והעמיק וכו', אז הוא יכול להגיד, היום הבנתי בגדול, אתמול הבנתי בקטן. זאת אומרת, אפשר להבין את זה גם ברמות שלנו, למרות שכאן מדובר על רמות הרבה יותר נשגבות, הרבה יותר עליונות. אז ההופעות הרוחניות ישנן שהן במידות שונות. מעין גדולות ומעין קטנות. למשל, יש הופעה רוחנית כשאנחנו בגלות, יש הופעה רוחנית כשאנחנו בארץ ישראל, יש הופעה רוחנית כשאנחנו בארץ ישראל והמקדש חרב, יש הופעה רוחנית כשאנחנו בארץ ישראל והמקדש עומד על תילו, וכל הסדרים הישראלים מופיעים בשלמותם. אז יש הופעות במידות שונות, גדולות וקטנות. אבל מה ההגדרה של גדול וקטן? אבל כולן נחלקות לשתי מחלקות כלליות. כלומר, אפשר לחלק בעצם את כל ההופעות שאנחנו מחלקים אותן במילים לא מדויקות כגדולות וכקטנות, אפשר לחלק אותן בהגדרה יותר מדויקת, שאין בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית. דהיינו, דבר גדול הוא דבר מקורי, דבר קטן הוא דבר הסתעפותי. זאת אומרת, ניתן דוגמה פשוטה. נגיד שיש לי ביד שתי אפשרויות. אפשרות אחת ביד ימין, יש לי אשכול ענבים, הסיסי, אולי לא צריך להגיד את זה בתשעה באב. ביד שמאל, יש לי איחור של עץ גפן. אם אני אשתול את האיחור הזה בקרקע, אני אקבל עץ גפן גדול, ויהיו בו הרבה אשכולות, בעזרת השם. ואני אציע את שתי האפשרויות, נגיד לילד קטן. ביד ימין אשכול, ביד ימין איחור. מה יבחר ילד הקטן? אשכול. למה? כי הוא יכול לממש את זה כרגע באופן ממשי. באופן מעשי. אם אני אציע לאדם בוגר את אשכול הענבים ואת האיחור, נקווה שמשהו יבחר, זה לא את האשכול, אלא את האיחור. למה? כי האיחור הזה הוא המקוריות של כל האשכולות המסתעפים ממנו בהמשך הדרך. אז יכול להיות מצב שהאשכול כרגע בכמות הוא יותר גדול, באפשרות הוא ניתן למימוש, האיחור כרגע הוא קטן, הוא בלתי ניתן למימוש. אבל מצד ההכרה היותר מדויקת של הדבר, ברור שהאיחור הוא הרבה למעלה מהאשכול. כי האיחור הזה הוא המקור של האשכול, מהאיחור הזה יגדלו הרבה מאוד אשכולות. לכן הגדול והקטן, על פי הדרכת חכמנו, הוא לא מחולק, בטח לא לפי הערך השימושי, או השווי הכלכלי, או הנפח הכמותי שלו. אלא גדול וקטן, ההגדרה העקרונית היא, כל דבר שהוא מקורי, הוא יקרה גדול. כל דבר שהוא הסתעפותי, הוא יקרה קטן. אני קורא שוב, ההופעות הרוחניות ישנן שהן במידות שונות, מעין גדולות ומעין קטנות, אבל כולן נחלקות לשתי מחלקות כלליות, שהן בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית. המקור זה היסוד שממנו הכל מתחיל. ההסתעפות זה הביטוי, זה הלבוש, שאותו דבר שממנו הכל התחיל, מתגלה דרכו. אומר הרב, יכול הדבר להיות שהתכונה ההסתעפותית תהיה גדולה מאוד בערכה. כלומר, יכול מאוד להיות שהממד ההתפרטותי, ההסתעפותי, הוא יהיה מאוד גדול. הוא יהיה גדול בנפח, הוא יהיה גדול אולי בחשיבות חיצונית מסוימת. ולעומת זאת, והתכונה המקורית תהיה קטנה. כלומר, אם אנחנו בודקים או מודדים גדול וקטן במשקפיים חיצוניות, בכל מיני רמות של משקפיים חיצוניות, אז יכול מאוד להיות באמת שאנחנו נוכל להגדיר בטעות את ההסתעפות כדבר גדול ואת המקוריות כדבר קטן. אבל זה כמובן לא נכון. בכל זאת, הערך המקורי הוא נותן חשיבות גם לדבר הקטן, מפני אותו היתרון שהדבר הוא מקורי. זאת אומרת, הדבר הקטן מקבל את גודלו בגלל הדבר הגדול שממנו הוא יצא, שממנו הוא נבע, שהוא בעצם מקורו, שהוא בעצם שורשו. עכשיו, איך זה קשור לכאן? אותם התינוקות התחילו עכשיו ללמוד תורה. בתחילת הלימוד שלהם התחילו ללמוד א' ב'. א' ב' זה כפשוטו, א' ב'. לפי חכמנו המקובלים, העולם הזה נברא באותיות, על ידי האותיות. אות מלשון אתה, מלשון בא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסתכל באותיות, וברא דרכן את העולם. זאת אומרת ש-22 האותיות, ואם נוסיף להן את האותיות הסופיות, הן בעצם אותם הערכים, האידיאלים האלוקיים, שמכוחם נברא העולם. זה בעצם האותיות, אלה בעצם האותיות. אותם התינוקות בעצם פוגשים, אם אפשר לומר, את המקוריות שבה הכל התחיל. א', הם תינוקות והם מקוריים, החיים עוד לא שתפו אותם, החיים עוד לא השפיעו עליהם, יש איזו צלילות, איזו נקיות, איזו טהרה בתינוק. ב', במה התינוק מתחיל לעסוק, מה הוא מתחיל לברר? את המקוריות, את א', ב', את היסודות ואת הערכים שמהם הכל התחיל. אז אומרים חכמים לרבי יהושע בן לוי, התינוקות היום באו לבית המדרש, ואמרו דברים שאפילו בימיו של יהושע בן נון לא אמרו אותם. איך הם הגיעו ליהושע בן נון עכשיו? אומר הרב, וכאשר פני משה כפני חמה, שהוא היסוד ההורי המקורי, ופני יהושע כפני לבנה, שהיא היסוד ההסתעפותי, חזל אמרו כידוע שפני משה כפני השמש, פני החמה, ופני יהושע כפני הלבנה. הרבה הסברים נאמרו על זה. לפי ההסבר הזה, השמש היא המקוריות של האור, היא המהור, מקור האור. הלבנה לאחר החטא היא מקבלת את האור, היא מושפעת מהאור. אז השמש היא המקור, הלבנה היא ההסתעפות. משה רבנו הוא המקור של הופעת השם בעם ישראל. יהושע בן נון הוא ההסתעפות של אותה הופעה. אז אותם התינוקות, אם אפשר לומר, חזרו למדרגה של משה רבנו, שהיא הרבה יותר גדולה מהמדרגה של יהושע בן נון. על כן אותה הגדולה של הופעת הקודש שבימי יהושע בן נון, היא גדלות הסתעפותית, חשובה ככל שתהיה. אבל ביחס לגדלותו של משה, היא גדלות הסתעפותית. ואלה הדרדקה, ואלו הקטנים, אלו התינוקות. עם כל מה שעדיין לא קיבלו חוכמה ודעת מרבותיהם מפני הילדות שלהם, כלומר ההתפרטות וההסתעפות עוד לא פעלה עליהם, היו בעלי כישרונות מקוריים. דווקא התינוק יש בו משהו מאוד מקורי, שהרבה פעמים האדם הבוגר איבד אותו. עד שנתגלתה בהן בתינוקות, עם כל הזהירות, מלשון זעיר, קטן, עם כל הזהירות של העניינים, על הסך הכל במה הם עסקו, באלף בית, אבל עם כל הזהירות של העניינים לגבי הערך של החוכמה הרחבה שנתגלתה בימי יהושע בן נון, אבל, כלומר, אותה חוכמה שבימיו של יהושע בן נון התגלתה הייתה חוכמה הסתעפותית, אבל החוכמה שגילו התינוקות חזרה לחוכמה של משה רבנו, שהיא החוכמה המקורית, שהיא החוכמה של מקור האותיות, מקור הערכים, מקור האידיאלים האלוקיים. ומצד אותה הערכה המקורית של מה שהם אמרו, א' ב', שהיא כפני חמה, אמרו מי לדע אפילו בימיושע בנו לא התמרכבת היום. בכל אופן אם כן, גדול וקטן שווה מקורי והסתעפותי. עכשיו זה מאוד פשוט לומר, טוב, אז אם ככה, אז דבר גדול זה השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. דבר קטן, זה כל מה שהוא מסתעף מזה. אז זה קל מאוד להגיד שההבדל בין גדול לקטן, זה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין כל ההופעות המעשיות. אבל תכף נראה שכנראה זה קצת יותר דק וצריך להיות גם יותר מדויק. נלך למקום אחר. הגמרא אומרת במסכת שבת במקום אחר, שהיו כל מיני התנהגויות או דיבורים שמתאימים ומבטאים את דרכי אומות העולם שהגמרא קוראת להם דרכי האמורי. והגמרא שם מתארת כל מיני סיטואציות, קצת הייתי אומר משונות ואפילו מוזרות. למשל, אחת הסיטואציות המוזרות שהגמרא שם מתארת, והגמרא אומרת, המקרה הזה, הרי זה מדרכי האמורי, הסיטואציה נקראת המרקדת לקוטח. בזמן חכמי הגמרא, היה תבשיל שהיו עושים אותו מלחם מאופש וחלב שהתקלקל, היו מערבבים את הלחם המאופש הזה עם החלב המקולקל, ומבשלים אותו, עופים אותו, עושים איתו איזשהו תפשיל, וזה, התבשיל הזה יוצא כמובן תקין לאכילה, מתוקן לאכילה, והוא קוראים לתבשיל הזה כותח. עכשיו, הייתה אישה אחת שעשתה את התבשיל הזה. לקחה לחם שהתייבש, או אפילו התאפש, חלב שהחמיץ, עשתה איזושהי תערובת, הכניסה לסיר, או הכניסה לתנור, והיא עכשיו עומדת מול התנור או מול הקיריים, ומתחילה לרקוד. המרקדת לקותח. אומרת הגמרא דבר משונה. המרקדת לקותח, יש בזה משום דרכי האמורי. מה קרה סך הכל? בסדר, אז היא לא עושה אולי איזה דבר הכי חכם בעולם. בסדר, אבל להגיד עד כדי כך שזה דרכי האמורי, היא מרקדת לתבשיל הזה. למה דווקא לתבשיל הזה? אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד, ואנחנו קצת יותר מתקדמים פנימה. כשם שהרשעה ונטייתה, הרשעה ונטייתה זה קשור לסוגיה הקודמת של דרכי האמורי, כל המקרים הקודמים שהגמרא מתארת. אז כשם שהרשעה ונטייתה, היא מעוותת דרכי האדם, ומתה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתה, כך, הנה הנקודה שלנו, היא מקטנת את מעורב, יש לרשעה כל מיני שיטות איך להשתלט ולנהל את העולם. אפשרות אחת, זה שהיא מעבירה את האדם, חס ושלום, ממשהו חיים למשהו מיתה. אז הרב שם מתאר, על פי הגמרא, הגמרות השונות, כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת, שהרשעה, מה שנקרא, הולכת בכביש עוקף, אותה המציאות השלילית שמנצלת, אם אפשר לומר, את התמימות האנושית או את חוסר העמקה האנושית ומביאה את המציאות, את האדם, למקומות הרעים שהיא רוצה שהוא יגיע אליהם חס ושלום. אז כשם שהרשעה ונטייתה היא מעוות את דרכי האדם ומתה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתה. כלומר, אנחנו עכשיו הולכים לפגוש מסלול שהרשעה הופכת מדרכי חיים לדרכי מיתה. כלומר, הרשעה הופכת אותנו חס ושלום. מי להיות בדרך החיים להיות בדרך מוות. כלומר, זה לא איזה בלבול שולי, זה בלבול עקרוני מאוד. מה היא עושה? כך היא מקטנת את מעורב ומגדילה את כל הדברים היותר קטנים בעיניו. אחת מהדרכים שהרשעה מנסה לקלקל את האדם מלגלות את הערכים האלוקיים השלמים, היא אחת הדרכים להקטין את המאורות ולהגדיל את הדברים הקטנים. מאור, מקור אור. יש מקוריות של אורות בעולם הזה. מקוריות של אורות רוחניים. למשל, המקור הבסיסי, השם מלך. תרף נראה קצת יותר. אז אחת מהדרכים שהרשעה מנסה לבלבל את האנשים, לבלבל את האנושות, להביא את האנושות למקומות הלא נכונים שלה, זה פשוט, היא מבלבלת בין גדול לקטן. היא משכנעת את האדם שהקטן הוא גדול, והגדול הוא קטן. פשוט. שהמקורי הוא הסתעפותי, והסתעפותי הוא מקורי. עד כדי כך, היא מקטנת את מעורב ומגדילה את כל הדברים היותר קטנים בעיניו, עד שהוא ממלא מהם את נפשו, עד כדי כך שהאדם התמלא בדברים הקטנים שבטעותו הוא חושב שהם גדולים, וממילא ישאו עיניו, או ישאו עיניו, כלומר, הוא ישיח את עיניו ואת רצונו, מחשבותיו וכו', ולא יוכל להביט לדברים גדולים ונעלים. שהדברים הגדולים והנעלים באמת, שהם תיקון עולם ברום המובן. ואז התוצאה תהיה חס ושלום, הוא מתגדל על ידי זה כוח הדמיון בכל מילואו, עד שאין מקום לשכל טוב ולידי הישרה לחדור, והאדם הולך חשכים ואין הוגה לו. האדם כבר מתחיל לדמיין דמיונות, הקטן הופך לגדול, הקטן שכזה שנהפך לגדול, פתאום נהיה הדבר הכי חשוב בחיים, והאדם הזה, הדמיונות שלו, שפרו קטן לגדול, כבר מי יודע לאן יביאו לו אותו. הוא אומר הרב, שימו לב, איך זה קשור לקוטח הזה? מתי המציאות, או הייתי אומר, מהו הגדר, אם אפשר לומר, שהכי משמח את האדם, עד כדי כך שהוא מסוגל אפילו לרקוד? כאן מדובר על אותה אישה שרוקדת לפני התבשיל הזה. אחד הדברים, אולי הדבר המרכזי, שמשמח את האדם, ככה אנחנו בנויים בנפשנו, ראויה היא השמחה להתבלט, מתי? בעת יגלה לפנינו תיקון לדבר שכבר נפסד ונתקלקל. זאת אומרת, אנחנו שמחים כשאנחנו שותפים בתיקון קלקול. ככה אנחנו בנויים, זאת נפש האדם. כלומר, אני לא רוצה להגיד שהדבר הכי משמח את האדם, אבל אין ספק שאחד הדברים המשמחים מאוד את האדם, זה שהוא מצליח לתקן דבר מקולקל. כך אנחנו בנויים. למשל, אדם נתן איזה מכשיר אלקטרוני לתיקון, יוצא מהחנות, המכשיר מתוקן, הוא שמח. למרות שבדרך הוא השאיר איזשהו סכום אצל הפקיד, אבל הוא שמח. הוא הוציא את האוטו מהמוסך, אחרי תיקון, הוא שמח. הוא היה רעב, נכנס לארוחת צהריים, אכל, נהיה שבע, הוא שמח. זאת אומרת, יש בנפש האדם נטייה בסיסית מאוד, להיות שותף בהשלמת חוסרים, להיות שותף בתיקון קלקולים. עכשיו כאן אנחנו נכנסים לקושייה, רגע. איזה מדרגת שמחה או איזו מדרגת שמחה צריכה להיות לי על כל תיקון של קלקול בממדי החיים השונים שלי? אומר הרב, ראויה היא השמחה להתבלט בעת יגלה לפנינו תיקון לדבר שכבר נפסד ונתקלקל. אהבת הטוב ראויה היא לפעול אצלנו את פעולתה, לעוררנו לחדווה בכל טוב שמנצח. אנחנו רוצים לשמוח כשהטוב מנצח, כשהטוב מנצח את הרע, שהתיקון מנצח את הקלקול, שההשלמה משלימה את החיסרון, את החוסר. אבל, כאן אבל חשוב מאוד, אבל הקטנות שהיא יסוד הרשעה, תמצא לה את מקום התגלות, התגלות, התפעלות זו, בדבר קטן שבקטני. זאת אומרת, הרשעה, אם אפשר לומר, תשכנע את השכל האנושי, לשמוח שמחות גדולות, על תיקונים של דברים שנתקלקלו, שהדברים האלה שנתקלקלו ומה שתוקן מהם, עם כל הכבוד, זה דבר קטן, זה לא דבר גדול. הנה הכותח. עכשיו זה מאוד מעניין. הכותח הזה מורכב משני מרכיבים. הרכיב האחד שלו זה חלב שהתקלקל. חלב זה מאכל של תינוקות. הרכיב השני שלו זה לחם שהתאפש. לחם זה מאכל של גדולים. חז"ל אמרו, אין התינוק מגיע לדעת עד שאוכל דגן, עד שתואם טעם חיטה. הלחם, יש בו ממד של גודל, של שכל, של התבגרות וכו'. כלומר, יש כאן איזה מין תבשיל שמחבר קטן וגדול. מחבר את הגיל הקטן עם הגיל הגדול. אבל עם כל הכבוד לגיל הקטן ולגיל הגדול, התינוק והבוגר, זה סך הכל אוכל. כלומר, סך הכל יש כאן איזה תבשיל. בסדר, אז תיקנו איזה חלב שהחמיץ ואיזה לחם מאופש, וקיבלנו איזשהו תבשיל שהוא תקין לאכילה. אז אנחנו שמחים, לא זרקנו את הלחם לפח, לא זרקנו את החלב לפח. בסדר. אבל עם כל הכבוד, התיקון הזה הוא תיקון קטן. נכון שהנפש צריכה לסמוח בו, אבל צריכה לסמוח בו לפי מדרגת התיקון. ואחת התכונות, אם אפשר לומר, של הקלקול האנושי, זה שהוא מעוות את השמחה, את היחס שלו לתיקון דברים שנתקלקלו, כשהוא לא תמיד מגדיר לעצמו מה גדול ומה קטן, מה חשוב, מה פחות חשוב, מה מקורי, מה הסתעפותי. לכן הכותח הוא אחד ממכשירי האוכל. סך הכל אוכל. הנה, אנחנו צמים, מתענים, ולא קורה שום דבר, זה בסדר. הכותח הוא אחד ממכשירי האוכל, שנעשה דווקא מנעמא דאיפושה, מלחם מאופש, אחר שכבר אינו ראוי עצמו לאכילה. ומחלב שנתקלקל, חלב שהחמיץ, נסיוב עד החלווה. כלומר, מזון הגדולים והקטנים שנתקלקלו, חוזר לתיקון באיזה אופן. כשאותה התפיסה מקטינה את הגדול ומגדילה את הקטן, עד כדי כך שכשהקטן מתקן, היא כל כך שמחה עד כדי כך שהיא מגיעה לריקוד, זה נקרא מרקדת לקותח. היא מרקדת לפני מציאות שתוקנה, שעם כל חשיבותה היא עדיין קטנה, כי היא לא מקורית. מאכלו של אדם זה דבר צדדי בחיים. זה לא הדבר העיקרי של החיים, ובטח זה לא הדבר המקורי של החיים. לעומת זאת, תראו מה אומר הרב, הילדות האנושית, כאן הרב מדבר על הילדות האנושית במובן החיובי, הילדות האנושית, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואחר כך אברהם, יצחק ויעקב, 20 דורות עד אברהם, ואחר כך עם ישראל, ולכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ו-40 שנות מדבר, ומשכן, ועלייה לארץ וכו'. כלומר, כל הילדות האנושיות, הילדות האנושית שיופיעה בתארתה, דרך עם ישראל, הילדות האנושית מוצאה לה את מקום התפעלותה, התמונה בקרבה לצורך שמחת תיקונם של דברים גדולים שנתקלקלו. בחזרתם לטובה, בחוזרם לטובה. מהו הדבר הגדול, המרכזי? ביום חבוש השם את שבר עמו ועולמו. עם ישראל הוא העם שיודע לגלות את המקוריות האלוקית של החיים. והמקוריות האלוקית של החיים היא המציאות של עם ישראל בצורה בריאה, בצורה תקינה במציאות ההיסטורית שלנו. ולכן אנחנו צריכים לשמוח כשעם ישראל חוזר לעצמו ולנחלתו, צריכים להצטער מאוד כשעם ישראל בגלות. אנחנו ברוך השם אחרי 2000 שנות גלות חזרנו לארץ ישראל. התחלת המלכות כבר יש. המשך הופעת המלכות בעזרת השם ושדרוגה יגיע. תורה ברוך השם יש בישראל. מקדש, הראש, הלב, ההתרה, הכתר, חסר. אז ברור שאנחנו עדיין משואפים לתיקון של הדבר הגדול ביותר. ולכן היום הזה הוא יום קשה מאוד. הוא יום כואב מאוד, הוא יום מצער מאוד. זה כמו חד ושלום, אדם בלי ראש, אדם בלי לב, אדם בלי מוח, אדם מלך בלי כתר. אמנם ברוך השם זה לא כמו 2000 שנות גלות, אנחנו בארצנו, בירושלים, ברוך השם, מתפתחים, אבל ודאי שהמרכז, המקור של כל המקורות חסר. לכן דבר גדול, דבר קטן, דבר גדול זה המקורי, והמקורי זה ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא קבע שהמקוריות הזאת תתגלה בעולם שלנו, דרך עם ישראל, בארץ ישראל, כשכל הממדים הלאומיים והרוחניים שלנו מתוקנים. וכל זמן שזה עדיין לא ככה, אז אנחנו חסרים. וכל זמן שהכתר חסר, אנחנו חסרים את העיקר, חסרים את המקור, חסרים את היסוד. אז מה קרה בעצם, אומר רבי יצחק? לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהושבו גדול וקטן, לא רק במעמדות החברתיות, עם כהן, עבד אדון וכדומה, אלא לא ידעו להגדיר, קודם כל להבין בכלל שיש גדול וקטן, שיש מקורי והסתעפותי. לא ידעו לזהות מאיפה הכל מתחיל. הכל מתחיל מעם ישראל, בארץ ישראל, אותם סכסוכים, אותם מריבות נוראיות, שהיו בירושלים, שהובילו בסוף לחורבן. כמו שהגמרא מתארת, מבטח הרב בינו נזכיר את זה לפני. דברים קשים מאוד. זה היסוד, זה אנחנו ביחד בארצנו. זה היסוד של הכל. זה התיקון שאנחנו מצפים לו ושואפים לו וצריכים להיות שותפים לו. ביום חבוש השם את שבר עמו ועולמו. לעומת זאת, ודרכי האמורי, קוראים לזה היום התרבות המערבית, מעוררים להנמיך תכונה זו. להיות מרקדת, סך הכל, לקוטח. עכשיו ישאל השואל, בסדר, אז לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהושבו בקטן וגדול. קטן מקורי, קטן הסתעפותי, מקור המקורות ריבונו של עולם, ההתגלות המקורית בעולמנו שלנו, עם ישראל, ארץ ישראל, מקדש, מלכות, על זה אנחנו אבלים, את זה אנחנו כואבים 1944 שנה. האם יש איזשהו תחום בתורה, הייתי קורא לזה מקצוע בתורה, שיכול לעזור לנו להגדיר גדול וקטן. כלומר, קודם כל להבין ולהגדיר וגם לחיות גדול וקטן, שלא נתבלבל. שנדע באמת מהו גדול, מהו קטן. שנתקן את הסיבה שלפי רבי יצחק בלעלה חרבה ירושלים. לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו, אם אפשר לומר, יזרוק אותנו מהמסוק לניווט בעולם הזה, ולא ייתן לנו איזה מפה ומצפן. איזה מד קורדינטות, לא יכול להיות. כלומר, ודאי שיש איזשהו ממד רוחני, אם אפשר לומר, במציאות שלנו, פה בעולם שלנו, שדרכה אפשר ללמוד מהו גדול, מהו קטן. אפשר להפנים מהו גדול, מהו קטן. אפשר לחיות מהו גדול, מהו קטן. מהו הממד הזה? האם יש דבר כזה? כדי להבין את זה, אומרת הגמרא במסכת סוכה, וכאן אנחנו נכנסים לעניות דעתי אולי למקור של ההגדרה של גדול וקטן. אומרת הגמרא במסכת סוכה, תנו רבנן, גמרא ידועה, רבן יוחנן בן זכאי, ביום הזה חשוב להזכיר. 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 30 מהן ראויים שתשרי עליהם שכינה כמשה רבנו. ו30 מהן ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. 20 בינוניים, סך הכל 80. 30 כמשה, 30 כיהושע, 20 בינוניים. צריך להבין כמובן מה זה שכינה, תשרי שכינה כמשה, מה זה תעמוד חמה כיהושע. בסדר. גדול שבכולן מכל ה-80, יונתן בן עוזיאל. קטן שבכולן, מי הקטן בין כל 80 תלמידיו של הלל הזקן? קטן שבכולם, רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, מי היה רבן יוחנן בן זכאי? קטן התלמידים של הלל הזקן. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת תקלים. רש"י אומר על שלושת אלה, איני יודע מהו. מה זה שיחת מלאכי השרת? מה זה שיחת שדים? מה זה שיחת קלים? רבן יוחנן בן זכאי ידע את השיחה שבין הדקלים, שבין השדים. משלות קופסים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. הנה, זה אולי, כאן אולי עיקר ההגדרה לדבר גדול ודבר קטן בגמרא. מיד אומרת הגמרא, מה זה דבר גדול, מה זה דבר קטן? דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. נתחיל בדבר הקטן. הוויות אביי ורבה, זה אותן ההלכות הנלמדות ומתקיימות הלכה למעשה. זאת אומרת, ישנן פרטי הלכה, פרטי חיים דתיים, שאנחנו צריכים להתנהל על פיהם. אם ישאל אותנו אדם, תגיד, מה זה תשעה באב? יפסח לו שולחן ערוך, כמה סימנים? נתחיל לקרוא, ללמוד את ההלכות לפרטיהן. זה נקרא הוויות אביי ורבה. מעשה מרכבה, דבר גדול. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה אותם סודות התורה, שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שדרכם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הייתי אומר במילים שלנו קצת יותר להבין את זה. יש שני מקצועות בתורה. שני מקצועות מרכזיים בתורה. יש יותר, אבל שני מרכזיים. המקצוע העוסק בהסתעפויות, בלבושים, בביטויים, בפרטים המעשיים, נקרא מקצוע ההלכה. המקצוע העוסק בעקרונות, בכללים, במקוריות ובהסתעפות, נקרא מקצוע האגדה. ולכן מקצוע האגדה כשמו כן הוא, הוא מאגד את הכל. מקצוע ההלכה כשמו כן הוא, אני הולך ממקום א' למקום ב', אז כשהגעתי למקום ב', אני כבר לא במקום א', כמו שמסביר המהר"ל. הלכה מלשון הליכה, אגדה מלשון איגוד. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי, הקטן שבתלמידיו של הלל הזקן, ידע את כל מה שכאן הגמרא מתארת, וידע דבר גדול ודבר קטן. לא הייתה אצלו, א', אי הבחנה, או קודם כל אי ידיעה שיש גדול וקטן, ב', לא הייתה אצלו אי הבחנה, ג', היה היחס הנכון, עובדה שהגמרא קוראת לזה, דבר גדול, דבר קטן. אם כן, דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות אביי ורבה. אם כן, הסיבה כנראה שהושבו קטן וגדול, זה כי לא למדו תורה שיש בה מקצוע קטן ומקצוע גדול, מקצוע מקורי ומקצוע הסתעפותי, ולא למדו את היחס בין שניהם. עכשיו תראו מה הרב אומר באורות התורה, עד כמה זה קריטי. מקור 6. אני כל פעם מתלבט אם בתשעה באב, בליל תשעה באב, מתאים ללמוד סוגיות, סוגיות כאלה וקצת יותר אולי לעשות להגדיר ולהעמיק יותר, כי סוף סוף לומדים דברים קשים, דברים מצערים, מצד שני, אני אומר לעצמי, אם לא נלמד את מה שכתוב בגמרא באמת, אז בסדר, אז אמר רבי יצחק, הושבו קטן וגדול, עם ככהן, בסדר. אוקיי, אנחנו נעלה את הכהן ראשון. זה לא זה. זאת סיבת החורבן, צריך לברר את סיבות החורבן. אומר הרב, לפעמים כשלומדים דברים קטנים, דברים קטנים, וכי חס ושלום, יש דבר קטן בתורה? הרי כל דבר הוא חשוב, נכון? כל דבר תורה הוא חשוב, אפילו דבר צדדי שבצדדי. אפילו קושייה לשונית, צדדית בתוספות, על הגמרא היא חשובה, אבל היא קושייה צדדית. והרבה פעמים אדם לומד דברים חשובים, אבל צדדיים, והוא מתפעל התפעלות כזאת, כאילו הדבר שעכשיו הוא לומד הוא גדול שבגדולים. יאמר אותו אדם, איזה יופי. אני לא רוקד לקוטח, אני רוקד לדברי תורה. אומר לו הרב, לפעמים כשלומדים דברים קטנים, בהתפעלות מרובה כזו, שהרושם שההתפעלות הזאת חוקקת או יוצרת בנפש, שרשומה על הנפש פועל כאילו היה העניין הזה הקטן, הגבוה שבגבוהים, לענייננו הגדול שבגדולים, נו, אז הייתי אומר, איזה יופי, תראה, האדם הזה מתלהב מכל פרט של תורה, אפילו קושייה לשונית צדדית, הוא כל כך שמח, כל כך, עד כדי כך שהוא מתפעל, וזה רושם את הרושם בנפשו, והוא כל כך חי את זה, ושייך לזה, וכו'. אומר הרב, אז לפעמים, כשלומדים דברים קטנים, בהתפעלות מרובה, לא יודעים להתפעל לפי המידה הנכונה, אומר הרב, מתגשם את הדעת, וכנפי הרוח מתקצצות. הדעה נעשית מאוד מגושמת, מגושמת מלשון גסה, לא מדויקת, לא מחולקת לנתחים, לדיוק. ומצד שני, כנפי הרוח מתקצצות, אדם איבד את היכולת לעוף, כי הוא באמת לא מדייק. אז הוא רואה את הכל כאיזה דבר גולמי, כאיזה רעיון אחד. אז כל דבר תורה זה חשוב. אני הייתי אומר את זה אפילו אחרת רגע. אם הייתי בא לפה היום, עכשיו, והייתי מבקש לחזור אחריי, אחרי מקור מספר אחד. המילה הראשונה היא אמר. אז הייתי אומר, איזה אות יש כאן, האות הראשונה, ברוך איזה אות? א', תחזרו אחריי. תחזור, א', תחזרו אחריי שוב. א', א', אחר כך איזה אות? מ', תחזרו אחריי. מ', מ', אחרי זה? ר', מה יצא לנו? אמר, יישר כוח. אם ככה עכשיו היינו עושים את הלימוד הזה, מה הייתם אומרים? משתגע בן אדם הזה. ללמוד לקרוא, למדנו בגן, למדנו בכיתה א'. אז למה אם אנחנו נשב עם הילד הקטן שלנו שחזר מהגן, והוא יזהה את האות א', ויזהה את האות מ', ויזהה את האות ר', ויזהה את הקשר בין כולם, וירכיב את המילה אמר, למה אנחנו מתלהבים מזה? כי ברמה של הילד הקטן, זה מה שהוא צריך לדעת, זה מה שהוא מסוגל לדעת, זה מה שהוא יכול לדעת. אבל אין ספק שהמטרה של יכולת הקריאה היא הבנת הנקרא. והמטרה של הבנת הנקרא היא הבנת הנקרא בעומק. והמטרה של הבנת הנקרא בעומק היא הבנת הנקרא עם המשמעויות שאותו עומק רושם אצלנו בנפש, לחיים, למימוש המעשי של אותם ערכים בחיים הממשיים שלנו ממש. אז אנחנו לא יכולים להתייחס אל האדם הבוגר כמו ילד בכיתה א'. אז אומר הרב, יש כל דבר תורה, כל עוד של תורה זה קודש קודשים. ברור. אבל יש דברים קטנים ויש דברים גדולים. אז כשאנחנו מקצצים, כשאנחנו לומדים דברים קטנים בהתפעלות יתרה, אנחנו מגשימים את הדעת שלנו, מגשמים אותה, עושים אותה איזה גולם אחד, מסתכלים על הדעת באופן גס, ולכן הרוח שלנו, לא, כנפי הרוח לא יכולות לעוף, כי אנחנו מקצצים את הכנפיים, כי הכל הוא מאוד גס, ראשוני, בוסרי, גולמי. המילה גולם, זה אולי הדוגמה הטובה ביותר. אז אם כן, אז מה הדרכה הנכונה? והדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, שיש בה הרגשה כפולה. מצד אחד, רגש של גדולה עליונה. מצד אחד, הרי כל דבר הסתעפותי הוא תוצאה של אותה מקוריות. כל פרט הוא תוצאה של אותו כלל. כל קרן היא תוצאה של אותו שמש. מרור. אז מצד אחד, כל דבר קטן יש בו משהו מהמקוריות המקורית. כל קרן קטנה יש בה איזה משהו מהשמש הגדולה. אז מצד אחד יש בצד של גודל, כי היא סעיף של הדבר הגדול, היא הסתעפות של הדבר המקורי. אז מצד אחד, רגע של גדולה עליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני, הלא משלימו את עץ החיים כולו, אז א' הוא נובע מגודל, וב' הוא גם כל פרט, הוא משלים את הפסיפס לגודל הכללי. ומתוך כך הכל הוא גדול, אבל מצד שני. ורגש שני, שבתוכיות או בתוכיות הפרטיות של כל ידיעה, ובפרט תורית, שהתוך הפנימי של כל ידיעה, ועם הרושם שהיא אותה ידיעה אמורה לעשות עלינו, בנפשנו, ממילא אחר כך בחיים, שנממש את אותם אידיאלים, יש בה ערך חיובי מאוד, באותה תוכיות הידיעה, שראוי להעריכו בשמחת כבוד, לפי מידתו. לא פחות ממידתו, אבל גם לא גדול ממידתו. לא יותר ממידתו. לכן אנחנו צריכים להתייחס לדברי תורה, לברר לעצמנו, האם זה דבר גדול או דבר קטן? אני רוצה לשאול שאלה שאסור להגיד היום מצחיקה, כן, אבל זה שאלה מצחיקה. מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה דבר גדול או קטן? גדול, מה זאת אומרת? אני מקווה שזה גדול. זה הדבר הכי גדול. הדבר הכי גדול זאת ההכרה להבחין בין גדול לקטן. זה יסוד הדבר הגדול, שנדע להבחין בין דברים. וההבחנה היא מקורי והסתעפותי. והמקצוע בתורה שיכול ללמד אותנו את ההבחנות האלה, הוא מקצוע האגדה, מעשה מרכבה, וגם ההלכה, הוויות הבאי ורבה. אבל בעיקר כשאנחנו לומדים את שני המקצועות האלה בתורה, ויודעים לחלק, לזהות קודם כל את היתרון של כל מקצוע, ואחר כך גם לחלק את החילוק וליצור את היחס הנכון בין שניהם, וליצור את ההכללה בין שניהם, זה באמת מה שמצופה מאיתנו. על מה חרבה ירושלים לפי זה? על שהושבו גדול וקטן. חיינו כנראה חיים הסתעפותיים, לא חיים מקוריים. אני אומר עכשיו מילים קצת לא כל כך קלות. ממש לא צריך לדמיין. פשוט ישעיהו הנביא, פשוט לקרוא פסוקים, זה הכל. אולי הזקנים היו ארוכים, והציצות היו בחוץ, והכיפה הייתה גדולה, והנדנות בתפילה היה ארוך, ואפשר להסיף עוד כמה פרטים. אבל, והקורבן שהבאנו לבית המקדש היה שמן. פרים, נשלמה פרים שפתנו. אבל השאלה, האם כל זה נבע ממקוריות אלוקית, של קודם כל אמונה בערכים האלוקיים, קודם כל בריבונו של עולם ובערכים האלוקיים באופן מוחלט. בית בהכרה שאותם ערכים האלוקיים מתגלים דרך עם ישראל בארץ ישראל, אשר בחרבנו לא ברכו בתורה תחילה. ג' שאותו מקצוע בתורה, שיכול לברר לנו את כל זה וליצור אצלנו את היחס הנכון לכל החשבון הזה, זה מקצוע האגדה. ששם אנחנו באמת נדע מהם דברים גדולים. נלמד כמובן גם הלכה. ששם נלמד מה זה גם דברים קטנים, וכמובן נחבר את הגדול והקטן, רבי יוחנן היה בקי בהכל. כל אחד מאיתנו צריך להיות בקי בשני התחומים האלה. לכן על זה חרבה ירושלים. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו בדור הזה, בדורות האלה, צריכים לשים אליו לב מאוד, א', מחוץ לבית המדרש, זה באמת קודם כל לייצר יחס נכון בין גדול לקטן, בין חשוב ללא חשוב, בין מקורי להסתעפותי, לא להתרשם מהכמויות, לא להתרשם מהממדים החיצוניים. ב', גם בתוך בית המדרש, צריך לבנות את היחס הזה, את הבירור הזה. אם נדע בעזרת השם לברר את היחס הזה, לחשבן אותו ולהשלים את השלם דרך שני הממדים האלה שגדול וקטן, כשכל אחד מקבל את הכבוד המגיע לו לפי מידתו, ננסה, אז נזכה לתקן כל אחד לפי כוחו את הסיבה הזאת שבגלל החרב ירושלים, שבגלל החרבה ירושלים, ובעזרת השם מהרה ייבנה המקדש. בשורות טובות.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.